ועכשיו הגענו ליהלום שלהם, לפסגה שלהם. כולם מחכים ומצפים ומייחלים בעזרת השם לדרשתו של מורנו ורבנו מרן הגאון הגדול הרב יצחק רצבי שליט"א פוסק עדת תימן. הוא רוענו, הוא אבינו, המדריכנו את הדרך הישרה. בעזרת השם גם כל התורמים יקבלו משבח מיוחד בכבוד מורנו
שולחן הנשיאות, כל הקהל הקדוש, תלמידי חכמים, בני תורה, צאן קודשים, נפתח בברכת החג לכל הקהל הקדוש, תזכו לשנים רבות ומאזינים טובים. אנחנו נמצאים בימי מקרא קודש, ימי חול המועד, פסח. שמחים מספרים ביציאה למצרים על הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו ועושה איתנו ויעשה איתנו בקרוב במהרה בימינו. סוף פרשת וירא, פרעה הרשע כמעט נכנע, קורא למשה ולאהרון, כבר היה מכת ברד, הוא רואה דברים שלא נשמעו ולא נראו בכל הארץ ובכל הגויים. אש מתלקחת בתוך הברד, נשים ונפלאות מפליאים. והוא קורא למשה ולאהרון ואומר אליהם, חטאתי הפעם, אלא נאור לצדיק, ואני ועמי הו רשעים. חזר בתשובה. משה רבנו, אחרי כמה פסוקים, אומר, ואתם עבודה יכול להיות עתיד, כי טעם תראו, נתן הנערב. פלט, פעם דירו, נראה, הוא כבר נכנע, כבר חזר בתשובה, מתוודא, השם הסודק. אומר, שפתי כהן, גם על הצד שמשה רבנו הבין את זה, כי יש כאלה אומרים שרק הקדוש ברוך הוא גילה לו את זה אחר כך, בהתחלת פרשת בו. כי אני אכפתי על דיבר את אשר התעזרתי במצרים. פרעה הרשע הוא אומר השם הצדיק כלפי חוץ, אבל בלב שלו הוא חושב דבר אחר, השם הצדיק ועמי ועמי הרשעי. כלפי חוץ הוא אומר דברים שמצעים כביכול, פלא גדול אחרי לראות דברים כאלה, ובכל זאת הלב כל כך קשה, לא מסוגל להיכנע. הוא אומר דברים שאפשר לפרש אותם, להפוך את הקריאה. התשובה שלו זה ברמאות, הוא לא נכנע. הקדמתי את זה כיוון שאנחנו פה מדברים במעמד של יהדות קודש, קהילת קודש תימן, בעלי מסורת של אלפי שנים. המיוחד ביהדות תימן זה שמירת המסורת. ולא שזה היה דבר טבעי, כביכול, מציאות של החיים, ברמה שיחזיקו וישמרו את המסורת, והרבה פרטים בהלכה שכפי מסורת חכמי הש"ס, דברים שבקהילות אחרות כבר נשכחו, אפילו דברים שהיו לפני 200-300 שנה ונעלמו משום מה במצוקות הזמן, מכל מיני סיבות. אז יהדות תימן מתייחדת בהחזקת המסורת, במבטא של לשון הקודש כנתינתו מסיני, שמחלק בין כל האותיות והעברות, בקריאת התורה. ברוך השם, פה, כמו שהזכיר דידנו הרב הגאון משה תרעמי מקודם, עיר של תורה, עיר נכסים, ברוך השם, עיר מלאה תורה, מלאה תלמידי חכמים, וברוך השם כן ירבה וכן יפרוץ. אבל הרגשה שלי, וזה לא, זה הרבה יותר מהרגשה, אני בטוח שגם בנכסים זה סדנת הערכת הוא, וכל ארץ ישראל ברוך השם גדלה עדה לתפארת. מה שרואים ביהדות תימן היום, ציבור של אלפי בני תורה, תלמידי חכמים, בוודאי שזה התקדמות גדולה. אבל בקריאת התורה יש לי, לפי מיטב ידיעתי, יש קצת חולשה. אני מדבר על דברים פשוטים, לכאורה א' ב', תחשבו זה בעלי בתים, לדבר, צריכים לדעת, זה היסוד, תורה שבכתב זה היסוד. איך אנחנו יודעים לקרוא השם הצדיק ואני ועמי הרשעים? יש בתורה נקודות, פסיקים, לא, יש טעמים, יש טעמי המקרא. אז אני לא אומר הצדיק זה פשוט טעם, זה רק הפרדן, ואני ועמי זה מערכות לפח, אני יודעים לקרוא. מה יאמרתי, הנה באמת מישהו קרא, הוא קרא השם הצדיק ואני, ככה כפרעות, ככה התכוון, זה מעכב, זה שינוי משמעות. ידוע על מרב ביום עד אבנון ב' יש חמישה מקראות שאין להם אחריע, שאי אפשר לדעת אם זה שייך לעמידה לפניכן או לאחריכן. חמישה דברים, משוקדים, שור, ואפם הרגועי שברצון המקרו שור, ארור אפם, חמישה דברים. אז גם בוא לך הרי אין אחריע, איך אפשר לקרוא? הוא היה אפשר לקרוא השם הצדיק ואני, ובפרט שבאמת זה מה שהוא התכוון. אומרים הראשונים, הריטב"א, תוספות ראש, שזה מדובר אין אחריע לפני שיש את הטעמים, לפני שעזרה יסד את הטעמים. יכול להיות חילוקי דעות בזה, אבל אחרי שיש לנו את טעמי המקרא יש אחריע, זה מוכרע ועומד, יודעים איך לקרוא, ומי שקורא אחרת זה, זה מעכב את הקריאה, זה אפילו בדיעבד או יוצא ידי עבר. למה אני אומר את זה? צריכים לדעת, אולי תלמידי חכמים לצערנו ברוך השם גודלים בתורה למדנים, אבל יש סוג של קצת בושה לראות תלמיד חכם שעולה לספר תורה ולא יודע לקרוא את הקריאה כמו שצריך, את הדברים הפשוטים א' ב', מובן, זה חסר לצערנו, היה קצת ניתוק של השרשרת, הגרסון די הנקודו של הלימוד, לא הרבה זכו ללמוד אצל מורי ושלדעת את הקריאה, ואולי לא מחשיבים את זה. לא, מה זה משנה? אתה עומס, זוגר, נכון, מה זה משנה? נו, חושב אולי זה שייך לעמי הרצות בשביל הבעלי בתים. וכי הדברים האלה זה סתם, הרי הכל ניתן מפי הקדוש ברוך הוא, מפי הגבורה. הקדוש ברוך הוא אמר איך לקרוא, לימד את משה רבנו זה בתורה שבעל פה. כל הדברים האלה, חוץ מהפשט והדרשות והרמזים והסודות, לאין מספר שטמון בזה, איך אפשר לזלזל בזה? איך אפשר להיות צורבא מרבנן ועם הארץ מדאורייתא? זה כואב לראות את זה. לצערנו, אני חושב שצריכים לאזור חי לשפר את המצב הזה. ילמדו איש את רעהו, כי אחרת אנחנו נאבד את המסורת, את ההשתרשות. צריכים לדעת עוד דבר. אפילו האותיות, לצערנו, כמה שומעים בזמן האחרון איך שהמבטא השתבש. מזלזלים בזה, אף אחד לא מדבר על זה. אני לא שומע, נדמה לי שאף אחד לא מעיר על המבטא של האותיות שהשתבש. בריא יוחאי נמשכת אשריך, את הביטוי של החטא כמו חם, הביטוי של העין בגלל השפה של המדינה. צריכים לדעת ככה, כבר דיברתי על זה בעבר, אבל צריכים לדעת, כתוב בספר הניצחון דבר מעניין. כמובן המצב הזה הגיע בגלל קיבוץ גלויות שבאו פה מכל הארצות, בארצות אירופה השפות, האותיות הגרוניות לא באות לידי ביטוי, לא מבטאים אותן. ועל זה אומר בעל ספר הניצחון שהיה בצרפת או בגרמניה לפני 700 שנה, תשמעו לי כמו הפלא עצום, הוא שאומר מדוע הגויים לא יודעים לבטא חטא ועין? שמעתם? הגויים לא יודעים לבטא את האותיות האלה. מה שמע שהיהודים, אפילו שהיו בארצות אירופה, ביטאו את זה. והוא אומר טעם. שני טעמים אפילו. אחד מהם, זאת אומרת, זה כללה של דוד המלך. לא יחיו בגרנם. כמהם יהיו עושיה. האותיות הגרות, שלא יהיו מצליחים להגות אותם. האותיות חטא ועין, שמרות על חי העולמים. הם לא מאמינים בבורא עולם. האמונה שלהם זה מן השפה ולחוץ. בארצות המזרח, שהאמונה שלהם כן חזקה, גם אומות העולם, נשאר להם החטא ועין. זה דיברתי הרבה בעבר, לא אליך על זה. אבל השנה ראיתי דבר עוד יותר נפלא. יש בעל מסעות בנימין, רבי בנימין מתודלה, בתקופת הראשונים, הוא השתובב בכל הארצות בעולם. לא מבעיה בארץ שלו, ספרד, באירופה, באיטליה, בדרום אפריקה, בצפון אפריקה, עד תימן אפילו הגיע. ספר, כל מקום שיהודים. הוא כותב על כל מקום. הוא אומר, הגעתי לארץ ישראל, בעיר שכם יש שומרונים. שהם עובדים בהר גריזים, יש להם בית מקדש, כידוע, הפקוטים. הוא אומר, ראיתי שהם לא מבטאים שלוש אותיות. אין להם במבטא שלהם. אין להם את האות ה', ואת האות ח' ואת האות עין. הוא אומר, למה? הם לא מבטאים אות ה', כי אין להם הוד, הם לא מזרע אברהם. הם לא מבטאים ח', כי הם לא עושים חסד. והם לא מזרע יצחק. הם לא מבטאים עין, כי אין להם ענבה. והם לא מזרע יעקב. מדהים. פירושו, כל מקום בעולם שהוא היה, יהודים ביטאו את האותיות האלה. שורי התקודים, השומרונים, שלא מבטאים, אלה לא מזרע אברהם, יצחק ויעקב. לא מסוגלים להוציא את האותיות האלה. פלא ופלא. אני חושב, למרות שזה צריכים לדעת, אותיות, זה לא פירושו שפת דיבור. אצל הגויים יש שפת דיבור, יש 70 לשון, יש הרבה שפות בעולם. אצלנו זה לשון הקודש. זה לשון הקודש, פירושו הרמב"ן ורבנו בהם אומרים פרשת כי תישא. למה נקראת לשון הקודש? זה השפה שהקדוש ברוך הוא מדבר. לשון הקודש יש בה קדושה. אם אנחנו לא מדברים לשון הקודש נכון, מערכים את זה, זה ממילא... לא יודע אם זה התוצאה, או שזה מה שגורם, או שני הדברים גם יחד, לא יודע אם להתחיל מימין או מצד שמאל, בסך הכל זה מוריד את הקדושה. כשאדם מדבר בלשון הקודש, זה כתוב לדבר בלשון ממסך השבת. זה מוסיף קדושה לאדם. אז אם אנחנו מורידים את האותיות האלה, לא מתייחסים, לא חושבים, מה? לא יודע אם זה שפה של הקדוש ברוך הוא, איך אפשר לזלזל בזה? וגם אם מישהו אומר בשפת הדיבור, לא נורא. אני בתפילה אגיד כמו שצריך, בסדר, זה לא יקרה כמו שצריך, צריך לדעת זה משפיע. ביודעין ובלא יודעין, הוא גם בתקריאת התורה יתעה גם בתפילה, בלי לשים לב, אם לא עכשיו עוד 10 שנים, ואם לא הוא הדבר שלו או הנכד שלו. אני אדבר כמה עניינים, אני לא רוצה, אדבר בקצרה כמה נושאים, ובסך הכל אתם תבינו את המסקנה בצירוף של כל העניינים. הגדה של פסח, כנעד עד 4 אבנים דיברו דרע, האחר חפר, ואחד ראשו, ואחד טוב, ואחד שאינו יודע לשאל. חרא, הטעם שאינו יודע לשאל זה מובן. זה אחד מול השני. אבל אחד חכם ואחד רשע, לכאורה, מול הרשע אתה לא צדיק, לא חכם. וכי לא יכול להיות רשע חכם. חכם אם הם לא רע, אולי אתם לא רע. למה שמים את החכם מול הרשע? זו שאלה אחת. עוד שאלה לכאורה, מה ההבדל בין הרשע לחכם? הרשע אומר מועבד הזאת לא חם, עושה את עצמו מנקרת. כמה הרשע, כמה צדיק? מועד רד והחוקים והמשפטים שסובד עיני אלוהינו, חכם, לא אמרת אותנו. שאלה שלישית, הוא שואל הרבה שאלות. רוצה לדעת הכל, מועדת והחוקים והמשפטים, מה הקדוש ברוך הוא ציווה? מה אנחנו עונים לו? אין מפטירים אחר הפסח אפי גומן. דבר אחד ענינו לו, שאל הרבה, רוצה לדעת הכל, ואומרים לו רק הלכה אחת. לשאלות האלה יש הרבה תשובות. והדבר הפשוט זה שמסבירים שזה ההלכה האחרונה, עד אין מפתירים אחר הפסח, וכמובן ככה מעריץ מביא פירוש כזה. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. אני רק רוצה להגיד פירוש, פלא ופלא. בספרים מביאים את זה בשם אגריח דוננפלד. את הפירוש, את הפרט אחד שאני אומר, אולי בטח הרב יודע. יש גימטריה של אפיקומן. כן. יפה. אומרים את זה בשם הרב דוננפלד. אבל אני מצאתי שזה בעצם כבר כמה וכמה דורות לפניו, זה כבר מופיע בספר מנחת אליהו של בעל מדרש תלפיות. אני לא יודע למה מייחסים אליו הרבה דברים. יש דברים מעניינים. בתפילה יש, אולי כדאי לדעת את זה. בתפילת 18, זה גם אומרים בשם הרב דוננפלד. וגם כי זה לא שלו. לא יודע למה כתבו את זה בשמו. יש בתפילת 18, 613 אותיות כנגד תרג מצוות, נכון? וגם זה כתבו בספרי משמור, וזה גם, מצאתי דרך אגב, אחד מהאבות אבותיי כותב את הפירוש הזה, אומר, שומעתי מחכמים גדולים, שהבניין הצירות בתפילה זה תרי"ג. דרך אגב, בדקנו את הנוסח הזה, דיברתי על זה באחד השיעורים האחרונים, וצמצמנו את המספר מילה במילה מדויק, 613 אותיות, ודרך אגב זה לפי כל הנוסחות. זה מתאים לכל הנוסחות, ורק צריכים לדעת מה להוריד ומה להכניס, ו... ממש זה יפלא ופלא. כל הנוסחאות זה מסתדר לנו, זה רק השאלה להוריד את הקדושה, קיץ, בחורף, כמה דברים שאפשר לחשב את הכל ובסך הכל מגיעים לו דבר. בכל אופן, בעל מדרש תלפיות ויש לו ספר מנחת אליהו, הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר שזה קבלה. שמע את זה, ואחרי מביאים את זה בשם מדרש פליאה. יעקב אבינו קיבל ברכה מיצחק, ברך אותו, הוא ניתן לפה אלוהים וטל השמיים מנאורס. יצחק אבינו ביקש מטעמים וברך אותו, אחר כך בא עשיו, עשיו מבקש ברכה, הוא יאמר בו אחי חוב ומרמה ויגח ברכה. שואלים המפרשים, מה הבעיה שיצחק יאכל עוד? יאכל קצת, כמה מטעמים של עשיו? בחיים בחוץ לכל, תאכל קצת, תהנה ממנו, תתן לו ברכה. מה זה, מה הוא לקח לך את הברכה? תרגום מולקרוס אומר בחכמה, באחי חוב ומרמה בחכמה. שמו הפלא ופלא, תעשו את החשבון שברמה, זה בדיוק הגימטריה של אפיקומן.
287.
כן. החכמה של יעקב הייתה, הרי זה היה ליל הסדר. למה יצחק מבקש מטעמים? למה שני ג'דוי עזים טובים? למה? אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, מובא בהרבה מדרשים, אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה, אחד צלים ואחד מבושל. אבל צריך לדעת, זה לא רק זה, יש שם מלא לסדר שלם. לא רק קורבן פסח וקורבן חגיגה, אחד צלים ואחד מבושל, בשביל זה ביקש את השני גדי העזים. היה גם שם ארבע כוסות, מה הראיה? שנאמר ויום ואלו יעיל ויש, מביא לו יעיל. אבל מי שזוכר, דיברנו קודם על טעמי המקרא, מה הטעם שם ביובל? הרי טעמי. אז יש שתי אותיות, שתי טעם ושתי מערוכות, ארבע כוסות ביובל, יין, הביא לו ארבע כוסות, יין. יפה. ואיפה המצות? רבקה אמנו, אף אחד מצות. ותיתן לך מטעמים, ואת הלחם שלא עושה, הלחם זה לחם עוני. עשתה רבקה אמנו, עשתה מצות, עשתה בעצמה את המצות. ואיפה המרור? יש אף לרבות, יש אף המטעמים, מה זה לעם? יש אף, כל עת זה לרבות, כל עת זה לרבות. אז עת המטעמים, ועת הלחם, גם מרור, גם חרוזת, הכל היה שם. ואפילו הגדה והלל יש שם, אפשר למצוא אותם ברמז. כתוב, והביאו לי ואוכל לו. לא כתוב, הביא לי ואוכל. שתי ההים, הגדה וגם הלל. ליל הסדר שלם, יצחק אבינו, כידוע שאבותינו קיימו את התורה אפילו לפני מתן תורה, ובלי קשר למאורעות, כמו שמסביר בעל בית הלוי, יש בעניינים שאנחנו עושים, זה לא רק זכר יציאת מצרים, זה רק הקדוש ברוך הוא עשה סיבות כדי להמחיש את זה, אבל בעצם יש לכל המצוות האלה עניינים, אפילו בלעדי זה, מה שזה פועל, זה היה ליל פסח, ליל של ברכה, ליל של הברכות מתקבלות בו. יעקב אבינו, אחרי שכבר גמר את הכל, יצחק ראה את האגדה, אמר את ארבע כוסות, הכל. אומר לו, עכשיו הבא, אפי גמן. טוב, אפי גמן, נגמר הכל, אפי גמן. ما عبرت يعقوب كده هيك ده عتاب عمد ده هي ده شو لا لا يا ياسر ولا يا خال حرا في كمان سول يا خال كلهم سول يتعامش من ذا هذا جاء ما حي خاب من ما ما حي خال هذا حمار من ذي هذا كمان ده يوم إيش لا لا يبدأ يا خال عارف ما قال ده بس هو حيل كبر من خال ده جلوس كلام كلام على سيمونين حكم ورشا زي يعقوب عتاب ما رأي إيش بدل قدول من حكم ورشا החכם מזכיר שם שמיים כמו יעקב אבינו כי יקרא אדוני אלוהיך על אופניי הרשע לא מזכיר מה עבד לא עזב לוחם אבל הוא אומר מה שעשו אדוני אלוהינו זה יעקב זה החכם החכמה של יעקב אבינו ולכן אמרו לו אה אני מספר לנו חרף פסח הפי גמא זה מה שעשית בעצם ליצחק נמשיך הלאה בהגדה רבן גמליאל אומר כל שלא אומר שלא יודע דברים אלו בפסח לא עושה על איך עבודה ואלו אין פסח מסור מרורים הסביר הרעד לא שלא יעשה את החבטו ממש רק לא יעשה את החבטו כראוי אמרת הגדה, קיימת את המצווה אבל זה לא מושלם, זה לא המצווה מן המובחר להגיד את השלושת הדברים האלה וגם בסגנון הזה שאלה או תשובה אז אתה מקיים את המצווה כראוי, בשלמות מצווה מן המובחר פסח, מסע ומרורים, פסח, על שמה, על שם של פסח, מסע, מסע זה שאנחנו אוכלים על שמה, על שם שלא הספיק בסגום של אבותינו להכניס, מרורים אלו שאנחנו אוכלים על שמה, על שם שמררו. אבל לכאורה פה שאלה, מה הקשר, מה הסיבה שמתחילים קורבן פסח? זה לא סדר ככה, הרי בזמן שבית המקדש קיים, שנזכה במהרה בימינו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, הפסח זה האחרון. הפסח נאכל על הצבא הפסח נאכל בסוף כדי שאדם לא בטעות יקשל לשבור עצם או עצם לשברו גם אם הוא רעב הוא עלול מתוך הרצון שלו לאכול למצוא גם את החלק הפנימי אז משאירים את זה לסוף נאכל על הצבא כמו שאצלנו זה אפיקומן שהוא זכר לקורבן פסח אז למה מתחיל לגבי עליהם הפסח? ואם שמים להם ומה נשתנו זה אכן מסודר בפי הסדר מה נשתנה הלילה הזה? הבעיה, אחר כך, בכל לילה הזה, אוכלים חומס ומסרע, אחר כך, הבית השני, שואר ירוק, ולילה הזה מרורים, ובזמן שבית המקדש קיים היה עוד בית שאנחנו לא יכולים להגיד אותו, שבכל הלילה הזה אוכלים בשר סולי, שואלו גום ושואלו, הלילה הזה כולה סולי. ככה היו אומרים, בזמן שבית המקדש קיים, שנזכה במרב בימינו גם לומר את זה. אבל זה הסדר מסע, מרור, מרורים ואחר כך הסולי בקורבן פסח מי שזוכר אולי שנים שעברו דיברנו מה הפירוש המילה מצע מה המשמעות של המילה מצע חמץ זה מובן חמץ זה משון חמוץ הבצק כשלשים בצק אז יש לו טעם חמיצות ריח חמיצות אבל מצע זה לא מה המשמעות של זה אמרנו הרבה פירושים על זה בשנים שעברו ברוך השם השנה הגענו ל-28 פירושים רק למילה מצע לראות כמה שיש לה עושר בתורה הפוך בה והפוך בה זה כל הבא אז אני אגיד לכם שני פירושים שהתחדשו לי השנה וזה קשור למה שאמרנו קודם חוץ מכל הפירושים, יש פשטים, יש רמזים, יש דרושים, יש סודות בכל העניינים האלה. אבל שתי נקודות, בעזרת השם. מצה, יש הרי פסח מצד אחד, ויש מרורים מצד שני. מה זה קורבן פסח? זה תאווה לאכול. בשר צלי, מה זה בשר צלי? אדם הראשון, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שמלאכי השרת היו מסננים באדם הראשון יין מגן עדן ועושים לו בשר צלי. למה? בשר צלי זה מה שכתוב למושחה לגדולה בשר צלי הכהנים כשאוכלים זה צריך להיות הדבר הכי משובח כדרך שמלאכים אוכלים בני מלאכים קורבן פסח זה צריך להיות מאכל טעים שנעים מאוד לאכול לכן כאשר המשומד רוצה גם לאכול כל מיני לאכול לא יאכל בה הוא מריח את הריח של הצלי הוא גם רוצה לאכול ביום כיפור הוא לא בא אבל כשיש אוכל כשיש משהו שמגרה לו את התאבות אז הוא גם רוצה להשתתף בזה לא, זה לא בשבילך. לכן זה נקרא הבשר צלי. מה זה צלי? כל אחד אומר, אצלי, אצלי. כשהוא מחלקים את המגישים המסובים, כל אחד אומר, תן לי, תן לי. אצלי. אז אם כן, הלשון המאירי זה המובהר שבמאכלים. אז בשר צלי מצד אחד, טוב מאוד. מצד שני זה המרורים, המרות. לא קשה ולא נעים לאכול אותו. והמצה זה באמצע. באמצע. זה לחם עוני. לא מתגרים לאכול אותו ולא מרחיקים אותו. זה מצה בלשון אמצע. רבן גמליאל שם את זה באמצע. פסח, מצה ומרורים. זה כדי, זה המשמעות של המצה. חוץ ממה שיש תירוצים אחרים שלא עמוד עליהם שכותב אותם אברבנאל, ולא ניכנס לזה. אבל עוד פירוש נוסף. מה ההבדל בעצם בין החמץ למצה? הבצק של שאר ימות השנה תופח, והמצה לא תופחת. מה ההבדל בעצם? יש בכל דבר בעולם, העולם בנוי על ארבע יסודות, כמו שמפורסם בספרים, ברמה מלכות יסודי התורה, אש, רוח, מים, עפר. החמץ מורכב מארבעת היסודות האלה. אש, מבשלים אותו על אש, עופים אותו, יש בו רוח, זה על ידי שנותנים לו לתפוח, מעקמים אותו, אז נכנס בין חלקיקי הבצק רוח, מעיים, לשים את זה וזה, וחפר, החיטה גודל באדמה, כל המיני דגן גודל באדמה. במצה יש את שלושת היסודות, חוץ מאחד, יש אש, יש מעיים ויש חפר, אבל איפה הרוח? אין רוח. זה מסביר בעל חסד לאברהם את העניין של תבילה. אדם תמה שטובל במים הוא נהיה טהור. איך הוא, מה פירוש נהיה טהור? מה השתנה בו? מה, כשהוא נכנס למים הוא נהיה טהור? מה השתנה? זה לא לכלוך, כמו שהרמב"ם אומר בספר קודם כל. זה לא תינופת שאתה רוחץ ואתה מתנקה. אז מה, אדם איך נטהר אחרי שהוא טבל? אומר רבי אברהם אזולאי, הטומאה זה רוח. על הרוח זה, ואז רוח הטומאה עביר מן האורס. אנחנו בעיניים הראשונות שלנו לא רואים טמא טהור, לא מבחינים, לא מבדילים, אין הבדל חיצוני. כי זה דבר שלא בעיניים שלנו הגשמיות שאפשר לראות אותו. יש אנשים צדיקים שמבחינים הבחנה מסוימת, אבל זה לא דבר שאפשר למשש אותו. אדם נכנס לתוך המים, בתוך המים אין רוח, רוח לא נכנסת בתוך מים. כל האדם נכנס לתוך המים, נשאר אבר אחד מחוץ למים, נשאר אצבע מחוץ למים, חצי אצבע, שערה אחת מחוץ למים, מקצת מהשערה עדיין טמא. למה? כי עדיין אתה מקושר לטומאה, מה שהיית נטמא, הוא נטמא מקודם, והטומאה עדיין אחוזה בו. אם יישאר חלק מהשערה מחוץ למים, לא נכנס כל כולו בתוך המים בבת אחת, רוח הטומאה עדיין אחוזה בחלק הקטן הזה. כשהוא יוצא מהמים, אז הרוח הטומאה הזו חודרת ומתפשטת חודרת לא לכל הגוף. מאשר כשנכנס כל כולו לתוך המים, נתק מהטומאה לגמרי, כלום לא נשאר, רוח הטומאה התרחקה ממנו, נבדלה ממנו, ואז הוא יוצא טהור וקדוש. אז זה בעצם המבדיל בין החמץ למצה, רוח. כמו שיש רוח הטומאה, אז גם הרוח שלכן המצה, ושכתוב בזוהר כזו שמצה רומז את זה יצר הטוב, חמץ רומז את זה יצר הרע, זה פירושו, זה רוח הטומאה. אפשר פה להגיד ולהוסיף הרבה הסברים, אבל אני אומר את הדברים העיקריים, כל אחד יכול להמשיך ולבנות ולהוסיף ציצים ופרחים, אבל זה היסוד של הדברים. אז המצה זה בעצם, ההבדל הוא, בעצם, אז מצינו פה במצה את הרוח. מה פירושו? כתוב בפוסקים איך משערים כזית. הרבה פוסקים אומרים שאי אפשר לשער כזית כמו שהוא, כשאפים בצק, אז בדרך כלל זה מתנפח, יש חללים, יש אווירים, אז זה אותו דבר גם בכל הדברים האחרים. שעורים של מרור, אתה לא יכול לקחת מרור ולהגיד יש פה כזית, אבל יש בפנים אוויר, אתה צריך למעף אותו. ואותו דבר גם מביאים זה לחם, אז אתה צריך שלא יראו לפחות שבעיניים מה שנראה חלקיקי אוויר באמצע, זה לא חלק מהאוכל, זה צריך להיות כזית מהקמח מעצמו או מהירקות בעצמם, אותו דבר בכל הדברים, בכל השעורים. אז פירושו במצע, מה ההבדל בין המצע לחמץ? פירושו זה קו יכול, לא שעשינו, לא שמעכנו את המצע ועותנו את הרוח, מראש דאגנו שזה לא יהיה, זה כאילו מצינו את הרוח. פוסקים אומרים שכשמברכים על הכרפס ורואה בריאו האדמו לכוון לפתור את המרום. הרי על המרום מברכים על אכילת מורה, מים ברכת הנהנים, לא מברכים. יש בראשונים שני הסברים, או בגלל שבברכת הכרפס פתרנו את המרור, או בגלל שזה נידון כדברים שבאים מחמת הסעודה. כמו שכבר ברכנו המוציא, ברכת המוציא פותר את הכל. אבל נשאלת השאלה, הרי ידוע יש כלל גדול בכל ברכות, כשאדם מברך על פרי, עץ, אדמה, שהכל, אז הוא פותר את כל מה שלפניו. אם יש לפניו כמה פירות עץ, כמה פירות אדמה, והוא מברך על משהו, אפילו שהוא לא מכוון על הדבר השני, הוא מברך על תפוח עץ, יש שם גס, יש שם תפוז, אז הברכה הזאת חלה על הכל. ויותר מזה, כתוב בשולחן ערוך בשם הרשב"א, שאפילו מביאים לו, אחרי שהוא אפילו לא נשאר עוד מלפניו. יש בזה חילוקי דעות בין הפוסקים, אבל אני אומר את המסקנה, מה שעכשיו, הלכה למעשה, מה שמבואר באחרונים, גם שהביאו לו אחר כך, וכהמשך למה שהוא אכל את הפרי קודם, הברכה הראשונה מועילה גם להמשך. כיוון שדרך אדם ייכנס מאכילה קטנה לאכילה גדולה. העולם אומר, אם האוכל בא תיאבון, אז הוא, כן. זה נקרא שהוא בעצם מתכוון את זה, אפילו שהוא לא חשב על זה מפורש, אבל זה מונח בדעה שלו. כשברכת קודם פרי עץ, זה גם כן מונח אפילו שלא חשבת על הפרי השני. כאן מוחמד נמדע על השולחן לפניך, שזה ודאי מוסכם לפי כל הדעות, שמה שמונח על השולחן לפני אדם, לא שיש לו במקרר, לפניו על השולחן, אפילו שהוא לא חשב על זה. העיקר שלא יחשב הפוך, לא חשב שהוא אוכל את זה ולא את זה. ואחר כך הוא משנה את עצמו, זה כבר נמלך, אבל מן הסתם תעשו על הכל. אבל בא רשב"א ואומר כלל, ואומר חידוש גדול במסכת ברכות דף מ"א, שכל זה מדובר כשהפירות שווים בחשיבות שלהם. אבל אם הפרי השני יותר חשוב מהראשון, זה לא פותר. אם היה לפניך ענבים ותפוחים, ורחת על התפוחים, היית עשית טעות. ההלכה היא שמברכים קודם על שבעת המינים, היית צריך לברך על הענבים. משום מה, טעה, לא שם לב, לא ידע, ברך על התפוחים. לא רואה פרי יועץ. עכשיו ענבים, זה אותה ברכה, לא רואה פרי יועץ. אינו בדין שיפתור שאינו חשוב את החשוב, אגב גרבה. דבר חשוב צריך לכוון אליו. כמה חיים לא מסכים לזה. הוא אומר שנכון שמרן הבן יוסף הביא את זה, את הרשב"א הזה בסימן רשב"א וגם בסימן רשב"א, הרי מה פוסק את זה בשולחן ערוך? מרן לא מביא את זה, כף החיים סובר שזה לא להלכה, שמרן בשולחן ערוך חזר בו. והרבה פוסקים בזמננו דוחים את כף החיים, אומרים אף על פי שמרן לא הביא את זה בשולחן ערוך, לא חייב כל דבר להביא בשולחן ערוך, הוא הביא את זה בבית יוסף, לא מובא שום חלק על זה. לא נאריך על הנושא הזה, דיברתי על זה בשיעורים בתקופה האחרונה, ואמרתי בסייעתא דשמיא שלפי אמונת דעתי נראה שדווקא זה כף החיים צודק, למרות שכולם דחו את דבריו, ושאכן מצאנו כמה וכמה ראשונים שלא מסכימים לרשב"א הזה. רבנו שמשון מובא בספר על הכל, המאירי מביא את הרשב"א וכותב את זה בראשון, יש אומרים, משמע שזה לא מוסכם. הגר"ז בשולחן ערוך מביא שיש חוקים על הדין הזה. כף החיים עצמו מדייק את זה בספר חסידים, נגיד שאפשר להתווכח, שם אפשר לפרש דבר אחר. אבל יש כמה וכמה מפרשים ראשונים, אז לפחות, לפי שיטת הספרדים, כשיש שני פוסקים שאומרים לא לברך, אפילו שיש 100 פוסקים שאומרים לברך, אז אומרים סבל. ככה זה שככה, גדולי הספרדים סוברים. בעל הנודע ביהודה אומר, שזה שיטת חכמי ספרד, ואומר, ובוודאי שיש בדברים האלה, ובוודאי שיש בהם הכיוון הזה, ובוודאי שזה דבר גדול, הרי בכל התורה, וכיוון שיש חשש גדול של זה, הרי כל העולם יזדעזע כשהקדוש ברוך הוא אמר לו תיסע. אז אם כן לא רוצים להיכנס לספק ברכות, אפילו שיש 100 פוסקים. אצלנו מקובל, ככה גם המשנה ברורה, השיטה שלו, בדרך כלל גדולי אשכנזים, שלא, זה לא פחות מכל התורה, כולם הולכים אחרי רוב. אם יש רוב פוסקים שאומרים לברך, יש מירות שאומרים לא לברך, מחרים אחרי רוב. אבל פה, זה לא השאלה אם פה לראות את החשבון מה הרוב ומה המיעוט, אפילו, יש כמה פוסקים, אבל השאלה מה דעת מרן בשולחן ערוך? ברמב"ם מדין הזה לא מפורש. מה דעת מרן בשולחן ערוך? אז הוא השמיט את זה, אז זה השמטה אומרת דור שני. השאלה ככה, קרפס, בליל הסדר ברחנו על הקרפס. אומרים לנו הפוסקים האחרונים, מעריץ מביא את זה בעץ חיים, משנה ברורה, כף החיים, בזמן שאתה מברך בורך פרי אדמה, תכוון גם על המרור, לפתור אותו, כי אחר כך לא נברך עליו עוד הפעם בורך פרי אדמה. תברך עכשיו ואתה פותר את זה. למה צריך לכוון? המרור נמצא לפני על השולחן. אפשר להגיד אולי תירוצים. שפסק, כאילו, כמו שהאגדה הפסק, לפי, כמו שאנחנו אומרים, שלגבי הברכה של הכוס השני, אז האגדה מפסיקה. אפשר להגיד אולי עוד תירוצים, שבעצם הרי כתוב שאחרי, כשמתחילים את האגדה, עוקרים את השולחן, אז זה פירושו כביכול, אנחנו מסרקים את זה. נכון שהוא עדינו גם כשהביאו, אז צריכים, זה בעצם פותר מהברכה. אבל כאשר אתה מסלק את השולחן, זה גרע עצמא. אתה מוציא את השולחן. אתה עושה מעשה הפוך. אבל בעצם זה לא יעזור כלום. הרי בליל הסדר יש כלל, את קודם רחמנו של גינן. הרי באפי קומה, אפילו אם אדם צעה, ואינו זכר, התחיל להתכונן לברכת המזון, נותן ידיים, מה הם האחרונים? מה אמרנו לברך? אתה רוצה כבר... סליחה, אפי קומה. כן? חוזרים אחורה, בלי ברכה. למה? אבל הסתכתי את זה עד כבר, אני חשבתי שכבר ברכת המזון, ובשאר ימות השנה, כשאדם כבר מתכונן, לברך ברכת המזון, הוא לא יכול להמשיך לאכול, כבר נגמר הסעודה. את הקודם אנחנו נוסף בינן. בליל הסדר אנחנו סמוכים על שולחן לקדוש ברוך הוא. אתה לא בעל הבית. הקדוש ברוך הוא בעל הבית, יש חבל לאכול לפי קומה, לא יסלח לדעת. כמו שאתה נמצא את זה לאורח, את זה בעל הבית, אז אתה תלוי בדעתו, אתה תלוי בדעת הקדוש ברוך הוא. אז אפילו שאתה מצליח דעת, אתה לא קובע, אתה פה תפל. נו, אז פה, מה זה יעזור? מה זה שפסקה, לא מתכוונים? יש מרור, חבל לאכול מרור. אבל לפי מה שאמרנו קודם ברשב"א זה מצוין. המרור זה, בזמן הזה, אמנם המרור זה מדרבנן. מצה זה חובה מן התורה. מרור בזמן הזה מדרבנן כי אין לנו קורבן פסח. על מצות ומרורים יוכלו. אבל, עיקרו דאורייתא, הקרפס זה מדרבנן. ולא רק שזה מדרבנן, זה גם, זה לא גדר של אכילה, יש מצוות אכילה. זה כדי, כדי להצמיח את התינוקות שישאלו. אז מובן שלפחות לפי הרשב"א זה בגדר דבר שאינו חשוב, לא יכול לפסול את זה חשוב. אז לפחות לפי שיטת הרשב"א הבנו את הצורך הזה. אבל לפי מה שאנחנו אומרים, שההלכה למעשה צריכים לפסוק סבל נגד הרשב"א, כמו שיש הרבה ראשונים שאומרים לו כמוהו, וכנראה זה דעת מרן בשולחן ערוך, ומה שהוא לא כתב את זה בבית יוסף, כנראה בבדק הבית היה כתוב, וידוע שהרבה מבדק הבית נאבד בדרך להדפסה, שהרבה דברים שמרן חזר בו, והרבה קונטרסים נאבדו. אז הוא כנראה חזר בו בבית יוסף, רק אין לנו את זה בדפוס, כיוון שזה ככה מעידים. הבן שלו מעיד על זה, והמדפיסים מעידים על זה, שהרבה קונטרסים ששלח הבית יוסף, ואז אם רואים בשולחן ערוך הארץ, כנראה הוא חזר בו. מה עושים עם זה? צריכים לומר, כמה שבראשונים זה מחלוקת, תשמעו טוב, אני אגיד בקצרה, מי שלמדנים הבינו. בעצם, הרי יש פה שתי סיבות למה לא מברכים על המרור בורך לאדמה. אמרנו, אחד מהסיבות, בגלל שזה דברים הבאים מחמת הסעודה. אם אדם, אם אתה לא תכוון מפורש לפתור, יכול להיות שאדם טועה. הרי יש שיטות כאלה, או שהוא מבין לבד, או שהוא למד ויודע, אז הוא חושב שבעצם אין פה ברכה בכלל. אז זה לא נקרא שמונח לי לברך על משהו אחר. אני חושב בכלל זה לא צריך לברך. ממילא לא חלה על זה ברכה. אז אם לא תתכוון מפורש שזה יפתור, יכול להיות שזה נקרא שאתה תוכל בלי ברכה לפי השיטה שאומר שבעצם זה חייב ברכה. כמה שאתה חושב אולי בעצם, לא שאתה חושב שיש על זה ברכה ואני פותר את זה. אלא שבכלל זה לא צריך ברכה. ממילא לא חלה על זה הברכה. כמה שנמצאים פה בדרשה, אתם יודעים אומרים, אין המדרש עיגון אלא מעשה. אם לא מספרים איזה סיפור, זה לא נקרא דרשה. לא רוצה להגיד אבל דבר שיש בו הרבה תועלת והרבה מוסר השכל בשבילנו. כידוע, יש מושג שנקרא עלילת דם. העלילו על יהודים בכל ארצות תבל. גם בארצות אירופה, גם בארצות המזרח, ואפילו בתימן, היא עלילות דם. מה זה עליית דם? יש כל מיני דברים, כל מיני סיבות. בעוונותינו הרבים שהיו בגלות בין גויים, רשעים ואכזרים, וידוע, כתוב בספרים שאין גלות קשה יותר מגלות תימן. הרמב"ם כותב באופן כללי על ארצות המזרח. באיגרת תימן כותב הרמב"ם שהגלויות הכי קשות בין הישמעאלים. דוד המלך כבר ראה את זה ברוח קודשו. אוי אולי גיחרתי מג'ר שהכנתי בין אוהלי גדר. עם אוהלי גדר. כן? ומי שיעיין בספרים יראה שמי שסבל הכי הרבה בגלות זה יהדות תימן. אין כאן מקום להאריך. מה זה עלילת דם? העלילו על יהודים עלילה מוזרה, משונה, טיפשית, בלי שום יסוד, שמשתמשים בדם של גוי כדי לערבב אותו במצה או ביין. יש הרבה סיפורים נוראים ואיומים ונוראים. כמו בעל נודע ביהודה שבבדיקת חמץ, ותוך כדי שהוא מסתכל פתאום הוא רואה בקבוק. מסתכל, מה זה? מה זה הבקבוק הזה? יין? מסתכל, מריח אותו דם. רחמנא ליצלן. היה כוונה, רצו להעליל עליו שזה כן. ולא עבר כמה זמן שהם כבר מיד כבר באו. מה עושים? פיקוח נפש. הוא שתה את זה במקום, שתה את זה. כשבאו, חיפשו, לא מצאו את הדם. כמו אחר כך הוא הכיר את זה. סיפר לי בבני ברק הרב טוביאס ברומניה, אמר לי, בערב בדיקת חמץ, בכל ההכנות לחג, רחמנא ליצלן פתאום, אמא שלו מגלה, הכניסו ילד גוי, הרוג, לבית שלהם. מה עושים? היום בנורא, אתם יודעים איזה אנטישים, מה עלולים להרוג יהודים מאות ואלפים על עלילה כזאת. אמר לי, זה למה אמא שלו עשה אפילו בפלא, היא לקחה את הילד, לא להאמין. היה כל התבשילים מוכנים, עוד לא היה גז, היה עצים, עוד איזה, לקחה את הילד, הצטרפה אותו בתוך עם כל העצים, כדי להעלים את העקירות, אחר כך בואו חיפשו, לא מצאו, לא יודע מה. וכהנה וכהנה. רוצה להגיד לכם אבל סיפור נפלא, שמובא בקדמונים, אבל אני אקרא את זה מבפנים, כמו שיש לטעם בסגנון של הכותב. ספר שבט יהודה, רבי יהודה, רבי שלמה בן וירדה. בזמן המלך דון מנואל, בארץ ספרד, הבן של המלך, הנפון שלו בעיר הקודם, נכנס גוי נוצרי קטן בן 3 שנים לבית של איש נוצרי שידר בשכונה. ילד קטן נכנס לבית של ילד גוי אחד, לבית של גוי אחר, באותו שכונה. והייתה לאותו בעל הבית איבה עם אמו של אותו הילד. הבעל הבית היה לו סכסוך מסוכח עם אמא של הגוי הזה, צעק עליו, צא, תסתלק מפה, תשליחו אותו החוצה. הילד לא יוצא, לא שמע. אז הוא קם, בועק בו בבטן, ויום עוד יאללה, הילד נהרג, הגוי הזה הרג את התינוק הזה. כמה שראה שמת, נו, על מי, איך מתפטרים מבעלי הגויים? מפילים את זה על היהודים. טוב, מה הוא עושה? ראה שילד מת, החביא אותו, בלילה השליך אותו בעד החלון של בית שכניו היהודים. קרו על ידו יהודים, צורק את זה בלילה, והם רואה, היהודי לא היה אז בעיר, בעל הבית, לא הרגישו בך, בעלת הבית קמה בעוד לילה, כמעט יצאה נשמתה מרוב בעלה. ילד גוי, הרוג, בתוך הבית שלה, חמור על הסלם. הבינה שישלחו אצלה כדי להעליל עליו ידע שהיא הרגעתו. חשבה עצה לנפשה כיצד להינצל מזה. הלכה לפתח הבית כדי לראות אם תוכל להשליחו בפתח את הבית של נוצרים. טוב, תסיימו את זה, אני אשים את זה בבית שלהם. הסתדרו בבית הזה. והנה, מה היא שומעת? האמא של הילד ההרוג. היא צועקת, איפה הבן שלי? איפה הבן שלי? כבר מאוחר בלילה, איפה הילד שלי? מה לעשות? השכנים אומרים לה, עולים לה, תחפש את הבן שלי, הוא נכנס לבית של היהודים, שם, תחפשי אותו שם. מאז הוא נכנס ולא יצא. היום זה ערב חג של היהודים, ערב פסח בעוונותינו הרבים. הזמן המועד לעלילה הזאת זה סמוך לחג הפסח. זה ערב חגם, הם צריכים אותו, כי חכם מן הגם, יהודים צריכים בשביל המצות, זה לא מקיימים מצווה אם לא מעורבב שם אדם של גויים. אמר המשרד. היהודיה מרוב רעדה ופחד כמעט פרחה נשמתה. חשבה אופן הצלה. מה עשתה? לקחה מיד את אותו הילד, חקרה אותו על בטנה, לבשה בגדיה עליו, וישבה על המשבר, כי שם הוא עוברת. לקחה את הילד על הבטן שלה, כביכול, אבל היא צריכה ללדת. כן? הסתירה אותו. תחלה לצעוק, לא היה לה חבלי לידה. שבת על המשבר. תראה, קרא להם ילדת. אתם יודעים, בימים ההם היו יולדים בבתים. בעם ילדת, הייתה גם כן יהודיה, אז היא רמזה לה את התחבולה. שמי, יש פה בעיה, וזה וזה, שמו לי ילד גוי. אני עכשיו, זה, שמתי אותו על הבטן. אין לי, אני לא יולדת ולא כלום, אבל זה הסיפור שתשתתף את הפעולה. בין כך ובין כך מגיעים בבית השופט העיר ושוטרה חיפשו בכל הבית, בטבעות, בתנול, איפה הילד, אמרו שהילד פה בפור, כל מקום יצטרק, לא מצאו מומה. ברוך השם, אליה לא נקשו, היא יולדת, צועקת וזה. לא כל יום המוחרת יושבת על המשבר בלילה, מוציאה כל מה הפילה, היא הנפל. שני אנשים מקרובה הוציאו את הילד אל השדה, בסדר כבר הוא העלימו אותו. טוב, שתופה שמולעת, שמול זה ניסים הנפלאות. ביום השני התקוטט אותו שכן הרוצח עם אשתו על איזה עניין, זה היה כנראה אדם אדם ככה רק זה שמול, והוא רב עם אשתו ורב חמתו יקע אותה על ראשה ונתן לה מכה גדולה לאשתו על הראש. טוב, היא נבעלה אשתו, שמעת צעקה, הלורגני אתה אוהב פה שערק את הבן של השכנה? כבר התפלטה את זה. בקיצור, יצאה שמועה כזאת. הגיעו על דברים לשמוע לאמו של אותו ילד ההרוג, היא הלכה אל השופט. האמא של הילד שנהרג, שהוא הרג אותו, אמא תשמעו, שמעת אשתו אמרה שהוא הרג אותו. הוא. כן. ציבה לחפש באותו בית, חפרים, נו, אז איפה, אז איפה, 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 לא מוציא, חקרו, יסרו אותו, התברר שהם את החולה, עודה, בסוף, עודה, כן, שהוא הרג אותו, הוא שם את זה, כן, ועודה, הוא ישליח אותו לבן של היהודי, אלא, עד הרע. אז אמרה, אם הילד הנוסריה, אכן, נדע מי יקוב, טוב, אני יודעים מי הרוצח, זהו, אבל, איפה הילד? הוא שם את זה לבן של היהודי, תחייבו אותה, שתבין את הילד, אתה תהיה את הגופה, לפחות אני לא מאשים עם אותה, הוא השם, אנחנו כבר יודעים, אין בעיה. תחייבו את היהודי, תחזירו את הילד לקברו. היהודיה התחילה לחחש כי היא הוריה, לא, מה פתאום, לא יודע, לא כלום. אתם יודעים, אנשים אפשר להאמין להם, למה אישה פסולה לעדות? אפילו סתרה ממנו, בתוך האזור, כי היא הוריה. אישה מתרגשת לזה, אפילו שהיא צדיקה וזה, אומרת דברים לא נכונים ולא יכולה להגיד את האמת. גם היא נשבע לה השופט, אל תדאגי, לא יקרה כלום, לא יקרה אין עבור. אנחנו, את יוצאת חפה מפשע, רק אני רוצה לדעת מה הסיפור, מה קרה פה, תגידי לי את העניין, איך נעלם הילד? היא סיפרה כל מה שהרע. השופט התפעל. שמה איזה שכל יש לה. שולח למלך, מלך ספרד. הוא היה, אמר, אין נעק הפיקחות של היהודים. יהודים, עם חכם ונבון, יש להם ישראל. וכהנה וכהנה, סבלנו צרות, ברוך השם פה נגמר הסיפור בנס. וניצולו. אבל הרבה פעמים לצערנו בעוונותינו הרבים יהודים סבלו מעלילות דם המון מאוד, והשאלה הגדולה היא על מה השם עשה ככה לנו, למה אנחנו סובלים מעלילת דם, ויותר נכון איך יכול להיות שדבר כזה טיפשי. כמה שיהודים ניסו להסביר לגויים שלא יכול להיות שאנחנו נשתמש בדם, אפילו דם שאדם אוכל פת לחם ויש שם יצא לו מהשיניים דם, אנחנו לא אוכלים את זה, מוצאים את זה. בביצה יש טיפת דם, אנחנו לא זורקים את זה. אז אתם חושבים שאנחנו נאכל דם של בן אדם? לא עזר, כל טענה הגיונית. היה פעם שבועת הרבנים, דפו עשרות רבנים ועשו שבועה שנשבעו שיהודים אין אצלם דבר כזה, לא מערבים דם, וגם זה לא עזר. ומי שחושב שהיום לא יכול להיות עלילת דם, אני גם חשבתי פעם ככה. אז אנחנו מתבדים. צריכים לדעת היום, בגלל שאנחנו לא גרים עם גויים, אז זה לא מציאותי שיהיה עלילת דם. אבל צריכים לדעת היום, בהרבה ארצות בעולם, כולם מאמינים שיהודים עושים את זה. הם בטוחים שיהודים עושים את זה. ולא רק אנשים פשוטים, גם אנשים בעלי חוכמה ומדע מאמינים בזה. זה שאלה ששואל הגאון רבי חנן וסרמן. איך יכול להיות דבר כזה, שהפעולה הקשה הזאת, איך זה קורה? הוא אומר בספר באורי הגדות, על דרך הפשט, גם בקובץ הערות הרי במות. הוא אומר ככה, עלילת דם אשר בשקר יסודה, ואף על פי כן נמשכת אלפי שנים בכל העולם עד היום. זה לא מדויק אלפי שנים, זה מאות שנים. כי עלילת דם הראשונה הייתה לפני 900 שנה, הוא כתב בערך, כן, אבל יש משהו, בזמן בית המקדש שהיה משהו כזה, שעושים קורבן ויש גוי. אבל עלילת דם האמיתית בפועל הייתה לפני 900 שנה. אז הוא עונה, הגר"א וסרמן, מפלאי ההשגחה. זה רואים פה השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא, בעוונותינו הרבים. הכלל הוא, כל שקר שאין בו כרותו של אמת לא יכול להתקיים. אז זה דבר, אז אם כן זה עונש, לא יכול להיות, הרי אין בזה אפילו שמץ אמת. אז איך זה בכל זאת מחזיק? אז מאות שנים, בעלילות דם האלה, וכמה סבלנו מזה, ובכל זאת, והם מאמינים שזה ככה. זה מכוון מידה כנגד מידה, ועד איזה עוון שנפרעים עבורו בכל הדורות. נו, חייב להיות סיבה. אז הוא מנסה לשער, הוא אומר, לולא שאינני כדאי, הייתי אומר, הוא מכוון נגד העוון ויתפלו את הכותנה בדם. בעוונותינו הרבים, השבטים הקדושים הטעו את יעקב אבינו. את הכותנת בדם, כדי שהוא יחשוב, היה רעה, חלטו את הרוב תורף יוסף. ולא רק זה, מפרשים אומרים שכדי... הם לא באו אליה עם הכותונת, ואי שהם לא חולת כזה נזר פסיד. אם מישהו אחר, כביכול, האנשים עברו בדרך, מצאו את זה. יש כאלה מפרשים וישלחו מלשון שלח, מלשון חרם. קראו את זה לחלקים, כדי שיחשבו שהוא יתאבק עם החיה, ויקרא את זה לחלקים. וישלחו את כזה נזר פסיד, כמו מלשון הפסוק בספר יום, בשלח יעבורו. שלח זה חרם. כך הוא אומר, ואם שגיתי, השם בסוף יחפר בעדי. ראיתי את זה, וקצת ניסיתי להתעמק בזה. לכאורה זה, מה, בגלל העוון הזה, והתבלו את הכותנת בדם, בגלל שהרימו על יעקב אבינו, בסדר. אולי אנחנו אין לנו מושגים להבין עד כמה החטא גורם, אבל כדי ש... זה, העורמה הזאת, זה, בשביל זה צריכים להיענש כל ישראל לדורי דורות, וכאלה קצרות צרורות, וסכנות, וכמה מאות אלפים, עשרות אלפים, מתו בגלל זה, רק בגלל העוון הזה. אז מסתבר שהוא מתכוון, לא, לא זה הנקודה. מה גרם את זה? מה, בשביל מה זה? הקנאה והשנאה, האחים מקנאים בגדלות של יוסף, ויסיקו חוסנה, ויגנו לו, השורשים של החטא, בעוונותינו רבים, זה מה ש... זה בעצם, בסופו של דבר, זה הגיע עד הכותנת בדם, אבל חס ושלום, כל מה שלא מתקנים את זה, אז אנחנו, חס ושלום. זה הוא אומר. רבנו חיים פלאג'י כותב טעם אחר. יש ספר, היה בדמשק, עלילת דם, והוא כתוב שם, זה נקרא דרכיו למשה. שם הם כותבים, העוון הוא, ועוון איסור מידה. לא שמרו על טהרת המשפחה, בעוונותינו הרבים. אז זה דם תמורת דם. בדם קלקלו, בדם נדונו. דרך אגב בסוגריים אני מזכיר, אני לא, כן? לצערנו צריכים לדעת שיש הרבה רבנים שמתירים דברים שאסור להתיר אותם. הם עושים על דעת עצמם שהם לא צריכים לדעת, כל אדם ששואל רב על מראות צריכים לדעת שבאמת הוא אכן, הוא יודע והוא קיבל מרבותיו ולא שהוא פוסק מהרהור עצמו או מדמיונות שלו. לצערנו יש מכשול גדול כזה בכל הארץ, אני לא יודע, הרכסים אני לא יודע, אבל כמו שאמרתי, סדנה דערחת הוא, מסתבר כי אם אפילו בירושלים, אפילו בתוך עבדת עדה החרדית, יכול להיות כאלה רבנים שהם פוסקים ומתירים דברים שאף אחד לא מסכים איתם, ולא ברור באמת על מה הם סוחים. אחד מהגדולים אומר שזה אחד מהמכשולים הגדולים בזמננו, אז אם כן כל אדם ששואל, לא חוכמה שיחפש רב שמתיר, שמתהר דברים שלא יעלו על הדעת, צריכים מאוד מאוד להיזהר מזה. וכמובן, העניין של אחדות, אהבה, ואהבה, שלום ורעות, מה שצריך להיות. אם אדם, הקדוש ברוך הוא, זיכה אותו, וזכה למעלות מסוימות, מה יש לקנא, מה יש לשנוא? יוסף הצדיק, הקדוש ברוך הוא, עשה לו קטונת, בין זקונים מולו, זוכר למדרגות, מה יש לקנא? ובעוונותינו הרבים, השנאת חינם שהחריבה את ביתנו והגלתנו מארצנו, ובעוונותינו הרבים. אבל אנחנו, ברוך השם, עם ישראל חי וקיים. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו את החשבון, הקדוש ברוך הוא מזכך אותנו, הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו. אבל קודם הרב תנעמי דיבר על הצניעות, אז דרך אגב תשימו לב, איך יכול להיות שאישה הולכת ללדת, יש לה תינוק, ואף אחד לא ראה שהיא הייתה עם בהיריון? מישהו מבין את הסיפור? איך זה יכול להיות? איך היא יכלה להמציא כזה סיפור שירה? פירושו על דרכון בגדים רחבים, אי אפשר היה לדעת אם היא הרה או לא הרה. כן, יכול להיות שירה, ולא מרגישים ולא יודעים, וזה, מי שיודע, אבותינו בתימן זה היה ככה, לא הרגישו כמה שהייתה הצניעות של המלבושים, שירשו מלבושים רחבים, אי אפשר לדעת. ולצערנו היום, הכל פרוץ, ואפילו בציבור שלנו צריכים הרבה הרבה תיקון, היסודות של הקדושה והצניעות. עבורתנו הרבים, ברוך השם יש ניצוצות, יש ניצוצות, ברוך כולם, אשר ישראל שיש את ה... בפרט, בפרט רואים בציבור התימני, רואים את ה... שזרע קודש, רואים את זה. אבל בכל זאת יש חסר החינוך, חסר החינוך מילדות, לחנך את הילדות הקטנות לצניעות. וממילא, ואין פוצה פה ומצפצף, הדור שלנו, אפילו, אני אומר, אפילו בתוך מחנה קודשנו צריכים הרבה הרבה תיקון. צריכים ראשי הציבור להתוועד ולדעת מה לעשות, כי אנחנו אומרים, כמעט אין, כמעט בעבודתנו הרבים, יש הרבה 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 דברים שצריכים לתקן אותם. קשה לדעת במה להתחיל, אבל צריכים לעשות מה שבכוחנו. ובזכות אבותינו הקדושים, כמו שהרב זוננפלד אמר מקודם, הקדושה של עם ישראל, עם קדוש, שיצא ממצרים, ברוך השם, היסודות של הקדושה נמצאים בתוכנו. לפעמים חסר רק ההסבר, רק להגיד, אנשים לא מבינים, לצערנו היום קהו החושים, דברים פשוטים שהיו בעבר מובנים וידועים לכל ברברם, לכל אחד, היום אפילו תלמידי חכמים לא מבינים אותם, צריכים להסביר, צריכים להגיד, כל דבר, היום עושים על כל דבר קורס, 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 למה? כי הכל קרס, הכל בכניסה. הכל בעבורותינו הרבים, כל היסודות התערערו בעבורותינו הרבים, צריכים לבנות את היסודות, והשם ברוך הוא יזכנו ונזכה שיהיה זמן חירותנו, חירות, לא חירות הגוף, גם חירות הנפש, בקרוב במהרה.
מי שברך, מי שברך, מי שברך.